נציבי יום לעילוי נשמת יצחק בן רחל, תהא נפשו צרורה בצרור החיים.
אמן.
לעילוי נשמת שולמית בת מנשה, מנוחתה עדן. שבועת שב אחת דוחה מאה זכויות, חלק שמיני אחרון. התוספות במסכת תענית דף ח' מביאים מעשה שהיה בנערה אחת שהייתה רוצה ללך לבית אביה, והיה בור בדרך ונפלה בו. בא בחור, אמר, אם אני אעלה אותך תנשאי לי? אמרה לו כן. ונשבעו ביניהן, הוא לא יישא אישה אחרת והיא לא תנשא לאיש אחר. ואמרו, מי מעיד בינינו? והייתה חולדה אחת הולכת לפני הבור, ואמרו, אלו שניים, הבור והחולדה יהיו עדים בינינו. והלכו לדרכם. היא עמדה בשבועתה, והוא נשא אישה אחרת, וילדה בן. באה חולדה, נשחת טו ומת. ילדה לו בן שני, נפל לבור ומת. אמרה לו אשתו, מה זה המעשה שהגיע לנו, שלא כשאר בני אדם? נזכר מהשבועה, וסיפר לי אשתו כל המעשה. אמרה לו אשתו, אם כן חזור וכהנה, וכתב לה גט, והלך ונשא את הבתולה. רואים מה זה הבטחה, מה זה שבועה, מה זה עדות. אפילו דומם, אפילו בעל חי, יכולים להעיד בבן אדם, וגבו ממנו. רואים שבשמיים לא מבטרים. אתה מוציא דברים מהפה, אתה צריך קיים. אתה לא מקיים, אתם רואים איזה תוצאות, השם יוציא לנו. מעשה שהיה בזמן הגאון רבי יהודה בן עטר, זכר צדיק וברכה, אב בית דין של העיר פס במרוקו. הוא היה אבא של סבא של אור החיים הקדוש, שחי לפני 300 שנה. שמו היה נערץ בפי חול. שמעו הגיע עד לתוניס הרחוקה. שם התגורר יהודי שנהג ללוות כספים מערבי עמיד, לסחור בהם ולחלוק עמו ברווחים. פעם אחת העניק לו ערבי סכום גדול, פחז עליו יצרו והחביא הכסף בין כדי היין והכחיש את הקבלה של הכסף. תבע אותו ערבי לדין, והאיש הכחיש. הדיין פסק שהוא חייב להישבע. הערבי ביקש שישבע בשמו של רבי יהודה בן עטר. היהודי התיר לעצמו לרמות את הנוכרי ולהישבע לשקר. הערבי שב המום וכואב לביתו. והיהודי פנה לחגוג את הרווח הקל שבא לידו. קרא לידידיו ומקריו למשתה יין. נטל בידו נר וירד למרתף להכין את המשתה. מזג את היין לקנקנים ועלה אותם אל הבית. והנר נשאר דולג במרתף. להבה חזה בעץ, הדלקה חזה בכל הבית, והאיש ובני משפחתו עם כל רכושם נספו בשריפה שפרצה. והערבי ראה בכך אצבע אלוקים. אמנם הפסיד את כספו, אבל היהודי לא ניקה משבועת שקר. עשה דרכו לעיר פס, להודיע לרבי יהודה בן עטר, מה עלה בגורלו של היהודי שנשבע בשמו לשקר ונתן לו מתנה גדולה. רבי יהודה מעין להנות מן המתנה שבאה מאסונו של יהודי וחילק את כל הכסף לעניים. נו, מעתה הלא דברים קל וחומר. ומה אם נשבע בשמו של צדיק נענש כך, הנשבע בשמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. הצדיק רבי דוב בריש מייזליש, זכר צדיק לברכה, רבה של העיר ורשה מעתירה, פעם אחת נכנס אליו יהודי עגום למראה ופניו נופלות. שאל אותו, מה קרה לך? נאנח הנחה עמוקה. נמנע אני על אחת העיירות הקטנות הסמוכות לוורשה. מתפרנס, מגיע כפיי. חסכתי פרוטה לפרוטה והצטבר לי סכום גדול. השבוע הייתי חייב לצאת לכמה סידורים בעיר. לא ידעתי מקום בטוח להפקיד את כספי. בסוף החלטתי לשומרו אצל בעל המלון שלי, יהודי שזקן ארוך גולש לו על פי מידותיו ונראה תלמיד חכם ואיש הגון. אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו. לאחר שסיימתי את ענייניי, ביקשתי ממנו שיחזיר לי את הפיקדון. הוא טען שלא היו דברים מעולם. לא נתתי לו מאומה. ישער כבודו גודל מצוקתי. איש זר אנוכי ולא היו לי עדים בשעת מעשה. כל השומעים יצדיקו את בעל המלון. ואני אני בא. שקל רבי דוב את הבעיה הסבוכה ולאחר דקות אורו פניו. שלח את השמש לקרוא לבעל המלון. הוא הופיע בהופעה שחצנית. מי יגיד לי מה לעשות? סיפר לו הרב בקצרה את דברי המאשים, וכמובן שהוא חיש הכל. האם תוכל להישבע? שאל הרב. כן. אבל רוצה אני לפני כן לסדר עניין פעות, אמר לו הרב. אני רואה בכיס של החולצה שלך שעון. נראה לי שזה מעשה אומנות יקר. שמח האיש לשמוע וישר, כן, זה בעל ערך גדול. תן לי לרגע, ביקש רבי דוב. בעלה הושיט לו. קרא הרב לשמה של בית הדין ואמר לו, תראה לרבנית שתאמר לי אם היא חפצה בדוגמה כזו. אני מחפש זמן רב שעון לקנות לזוגתי מתנה. נראה לי שזה ימצא חן בעיניה. כשעבר השמש את סף הדלת, ניגש אליו הרב דוב ולחש לו משהו באוזן. השמש נענע בראשו. הנאשם היה בטוח שהרבנית תתבונן בתכשיט היקר, אבל לא כך היו פני הדברים. השמש המסור מהר עם הצרור העטוף בידו לעבר המלון. ביקש לראות את הגברת בעלת המלון. יצאה אליו תמיהה במקצת, אך הפיג בנועם את חששותיה. בעלך שלח אותי באופן דחוף, הזדמנה לו עסקה מצוינת והוא זקוק לכסף רב, ורוצה שתשלחי עמי את מלוא הסכום שנתן האורח לכם כשבא לכאן. בכדי שתדעי שכך הם הדברים, שלחתי את שעון הזהב לעדות שתביא לי את הכסף. ראתה אישה את השעון האישי של בעלה, לא פקפקה כלל בסיפור, נגשה למקום הידוע והוציאה את הארנק הגזול. תוך דקות חזר השמש הנבון לבית הדין כשכל הכסף הגזול בידו. לקח רבי דוב את הארנק ואמר לבעל המלון הנדהם, הנה כספו של האורח בידי, ואתה מוכן עדיין נשבע לשקר? כבש עלה את פניו בקרקע, צא וראה ממעשה זה, אין שום רווח לאדם הנשבע לשקר או מוכן נשבע לשקר. אדרבה, סופו בושה וכלימה בעולם הזה ולעולם הבא, וגם נגעים יבואו עליו, כמו שראינו במעשים הקודמים. בספר נפלאים מעשיך הביא מעשה על הגאון רבי משה חיים, זכר צדיק וברכה, סבא של הגאון רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, זכר צדיק לברכה. פעם אחת באו שני אנשים לפניו לדין תורה, והייתה הכחשה ביניהם. והרב הבין בעין שכלו וחוכמתו שזה המכחיש רוצה להישמע לשקר. אמר לו הרב, אתה חושב שאני אשביע אותך בספר תורה? תאמין לי, אני לא משביע אותך אלא בשני לוחות הברית. תכף אמר לשמש, לך תטבול 10 טבילות במקווה ותביא את שני לוחות הברית שאני אשביע את האיש הזה. האיש נבהל, זה לא ספר תורה סתם, זה שני לוחות הברית. הוא לא ידע שיש ספר שקוראים לו שני לוחות הברית של השלה הקדוש, שחיבר אותו רבי ישעיה ברבי אברהם הורוביץ, זכר צדיק וברכה. הוא חשב ששני לוחות הברית שהוריד משה רבנו מן השמיים ויביאו אותם עכשיו, נפלה עליו אימה גדולה ואמר, אני משלם ולא נשבע. אמר לו הרב, לא, נתחייבת כבר שבועה וצריך שתשבע. ואז בלית ברירה הוא הודה שהוא שיקר וסיפר את כל האמת. מעשה נורא עם הגאון מבילנה. כתוב בתורה, את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע. הרמב"ן על הפסוק מסביר מהמדרש תנחומה. והנה מסופר בשם הרב מבריסק על תקופת מאסרו של הגאון מווילנה בחורף תקמת. הגאון נעצר על ידי השלטונות בקשר ניסיון הצלה של צעיר משלטונות הכנסייה הנוצרית. בית הדין נתן רשות לביקור פעם אחת ביום לתלמיד אחד בתאו של הגאון מדי יום. באחד הימים הגיע אחד התלמידים לבקר את הגאון. ראה הגאון אותות של מתח וחרדה על פניו. פנים שבישרו שמשהו אינו קשורה. שאל אותו הגאון בעברית, כדי שלא יבינו הסוהרים הפולנים, ואז סיפר לו התלמיד שמתגבשת הצעה בחברי בית הדין להעמיד את הגאון בפני אחת משלוש אפשרויות. הראשונה, הוא יוצא להורג, בגופו יבוטר לארבעה בתרים שיציגו אותם בארבע רוחות העיר. הצעה שנייה, שיקעקעו צורת שתי וערב על בשרו במקום של הנחת תפילין. דבר שלישי, שהגאון יתחייב להישבע בספר תורה. לשם האפשרות הראשונה, הגיב הגאון מה בכך? אם יהרגו אותו ויחתכו אותו לארבע וזה, למות על קידוש השם, מה הבעיה? כזו הייתה גם תגובתו, גם לאפשרות השלישית. האפשרות השנייה, זאת אומרת הוא מוכן לשבע בספר תורה. האפשרות השנייה זעזעה את הרב. היו לא תהיה. כלומר, אפשרות כזאת לעולם לא תתבצע. דהיינו, שיחקקו עליו צלב במקום הנחת תפילין. תגובה זו של הגאון הרגיע את מקורביו אשר שמעו את הדברים מפי התלמיד, שכן מנימת הביטחון שבה נאמרו הדברים, הבינו כי בידו למנוע את צורות הענישה שלא יראו לו. בסופו של דבר, חויב הגאון על ידי בית הדין בשבועה. והגיב על כך תלמידו הגדול, רבי חיים מוולוז'ין, מורי ורבי, קיים את כל התורה כולה, ואפילו מצוות עשה דרבנן. בשבועה לאמת נמנית לשיטת הסמג כמצוות עשה דרבנן. כיצד איפה היה הרבי שהוא סגור בחדרו, רחוק מחברת בני אדם, מגיע לידי כך שיוכל לקיים מצווה זו? אין זאת, סיים הגאון מוולוז'ין, מן השמיים גלגלו שיקיים גם את המצווה הזו שבא על ידיו. לקיים את הפסק של הסמג, לקיים שבועה, שבועת אמת מדרבנן. כי הוא קיים את כל התורה כולה. היה חסר לו את המצווה הזאת. גלגלו שיכנס לבית הסוהר ויחייבו אותו שבועה בשביל שיקיים את המצווה שלא יהיה לו מצוות שהוא לא קיים. איי, 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 איי. נו, נו, לך תבין. על זהירות מופלגת משבועה מסופר בספר שלושה דורות בירושלים. רבי שלמה זלמן פורוש היה מייסד ומנהל של הגמח הגדול שערי חסד בירושלים. את העבודה ניהל בנאמנות גדולה ביותר. ומאורע נורא הרע לרב שלמה זלמן, הסעיר בזמנו את כל חיי היישוב הירושלמי. הגמח שערי חסד שהוא ניהל אותו, ריכז בימים ההם את מרבית פעולותיו במתן הלוואות בערבות שטרות הכוללים. בעבר שימשו הכוללים בירושלים מקור תמיכה כספי ליוצאי אותה מדינה שעל שמה נקרא כולל, והיום זה שונה המושג כולל. ורבים מהכוללים התקשו לתת את קצבתם בזמן. כמנהל הגמ"ח היה רבי שלמה זלמן מטפל בפרעון החובות, בגביית השטרות מידיהם של ממוני הכוללים אשר היו מנהלים את ענייני הכולל בבתיהם ללא משרדים. באחד מביקוריו אצל ממונה מכולל מסוים, מסר לו רבי שלמה זלמן את השטרות שהתרכזו בגמ"ח וביקש לקבל את תמורתם. אותו ממונה טעה ואמר שכבר קודם לכן פרע את ההלוואה, בעתה הוא מקבל רק את השטרות, לא שזה שטרות לפרעון. הוא פרע ורק עכשיו הוא מקבל את השטרות, אז לא צריך לפרוע עוד פעם לדבריו. רבי שלמה זלמן טען, לא היו דברים מעולם, לא קיבלתי ממך את הפרעון, ואני תובע עתה את השלום השטרות. הדבר הובא לפני בית דינו שרבי שמואל סלנט, זכר צדיק ברכה, רבה של ירושלים, והוא פסק שרבי שלמה זלמן חייב להישבע שאכן לא קיבל את הכסף. כששמע רבי שלמה זלמן את הפסק, הזדעזע וביקש להימנע מהשבועה אף על פי שהיא אמת. כבוד הבורא יתברך, חייב אדם להימנע מכל מה שעשוי להביאו לידי שבועה בשם השם, אפילו עם המטרה לאמת את האמת ולהכחיש את השקר. כך מובא בחובת הלבבות בשער אהבת השם, פרק ו'. כשנודע הדבר לרבי שמואל סלנט, הזמין אותו וגזר עליו להישבע. רבי שלמה זלמן סרב והסכים לשלם מכיסו את כל ההפסד לגמ"ח בתשלומים בלבד שלא יישבע. רבי שמואל סלנט טען שאם הוא ישלם את הכסף עלולה להתערער נאמנותו בעיני הציבור ויחשדו בו שהוא אכן קיבל את הכסף. ובהיותו איש ציבור חייב הוא לשמור על נאמנותו ולא לגרום לפתחון פה. וגם רבי יהושע לייב דיסקין, זכר צדיק לברכה, הצטרף לדעה זו. אסור לו לוותר על התשלום והוא חייב להישבע. נכנע. אותו יום שקבעו למתן שבועה הפך יום אבל למשפחתו. כולם שרויים בתענית, ממררים בבכי. במעמד השבועה שנערך בבית הכנסת הגדול בחורבת רבי יהודה החסיד נכח גם רבה של ירושלים רבי שמואל סלנט. והנה כמה שעות אחרי מתן השבועה התבררה צדקתו. אחת מבנות הבית של אותו ממונה מצאה את צרור הכסף חבוי במקום סתר בדירתו של הממונה. הוברר שהכסף עבד ובטעות חשבו שהוא שולם. היה זה חשד שווא שגרר שבועה בעוגמת נפש רבה. המאורע הסתיים באופן טרגי. הממונה שחשד בקשרים איבד מאור עיניו, ואסונות נוספים הראו במשפחתו. ורבי שלמה זלמן הצטער כל ימיו על אותה פרשה שבעתיה נענשו נפשות מישראל. אתם רואים, לפעמים אנשים שוכחים ומחייבים שבועה מישהו אחר. בסוף מתברר שהם שגו והכריחו אותו לשבוע שבועת חינם. אמנם היא שבועה על אמת, אבל היא על חינם. כי הוא שכח שהוא לא שילם, חשב שהוא שילם. איי, 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 כמה צריך להיזהר. שמענו כבר כמה מעשים שהתבלבלו, וזה גרם אסונות. בספר אור דניאל, הביא מהספר סביב שולחנו של המגיד, מעשה בעשיר, מפורסם בנדיבות ליבו, מרבה להלוות כספים למי שנקלע למצוקה. פעם בנה אליו אדם בהלוואה בסכום גדול. המבקש, ידוע כאדם מרבה ללוות ולא תמיד פורע. במקרה הטוב, מאחר להחזיר את החוב. לכן, נמנעו להלוות לו. אבל העשיר סבר, זה שאחרים נמנעים להלוות לו, צריכה להיות דווקא סיבה שהוא חייב להלוות לו. אמנם ידע שהוא מסתכן, אך חשב, ודאי יכיר לו טובה על זה שהוא מלווה לו במקום שאחרים לא מסכימים, והלווה לו את הסכום הגדול. ימים עברו, הגיע זמן הפירעון, הוא לא בא לפרוע, לא טרח להאריך את זמן ההלוואה. עברו שנתיים, הלך המלווה, ביקש שיפרע את החוב. לא היו דברים מעולם. מכחיש ככה. המלווה קרא ללווה לדין תורה, והדיינים פסקו שאם הלווה רוצה לפתור את עצמו, עליו להישבע שמעולם לא לווה ממנו. למרבה התדהמה, נשבע הלווה לשקר ואמר שלא לווה. שמע זאת המלווה, איבד את השליטה העצמית, והחל לצעוק על הלווה לעיני הדיינים, לא אכפת לי אודות הכסף, אבל איך אתה יכול להישבע לשקר? אתה לא שם לב שאתה עובר על 10 הדיברות? תתבייש לך. במשך כמה חודשים עלה זעמו של המלווה כל פעם שעלה הנושא, וכל פעם היה אומר, הכסף לא אכפת לי, אבל איך יהודי יכול להישבע לשקר? חלפו שנים, אנשים שכחו מהמקרה, עד שבאחת השבתות עלה המלווה על הבימה בבית הכנסת ואמר, ברצוני להכריז דבר מה. לפני מספר שנים הראה לי מקרה עם אותו לווה ידוע שהזמנתי לדין. לאחר פסק הדין ביישתי אותו פעמים רבות. לפני רבים מחבריו דיברתי עליו רעה. ועל זה אני מבקש מחילה. ואני רוצה לבקש מחילה על כל מה שהוספתי ואמרתי. אחרי התפילה ניגשו אליו. שאלו, מה הביא אותך לבקש מחילה אחרי שנים רבות? אז הוא סיפר להם את הסיפור. שבוע שעבר נסעתי לרגל עסקיי לעיר רחוקה. באחת מהפגישות עם אחד התושבים, סיפר לי על דין תורה שעומד להתקיים שם בקרוב. משום מה ביקש שאבוא לבית הדין לשמוע את הדין ופסק ההלכה. היה לי זמן, הלכתי, האזנתי לדין ודברים, ולהפתעתי נוכחתי לדעת שהנושא הנדון בדיוק מה שהיה לי עם אותו לווה. וגם כאן פסקו הדיינים על הלווה להישבע והוא נשבע. ואני ישבתי בבית הדין, ראיתי אדם נשבע לשקר ולא הפריע לי כלל. שבתי הביתה וחשבתי, אדם זה נשבע לשקר, עבר על אחת מעשר הדיברות ולא הזדעזעתי. מיד שאלתי את עצמי, מה נשתנה? למה אצל הלווה שלי לא נחתי ולא שקעתי? ואמרתי לכולם שלא אכפת לי מה כסף, רק איך הוא נשבע לשקר ועובר על עשרת הדיברות. וכאן לא הפריע לי בכלל. הגעתי למסקנה שלא החטא הטריד אותי, דווקא הכסף שנלקח ממני היה חסר לי. וכל מה שאמרתי שלא הכסף עיקר אלא שבועת השקר לא היה נכון. אם כן, לא הייתה לי זכות לפגוע בו בלווה, לכן אני מפייס אותו בפומבי. אתם שומעים? ולסיום, החפץ חיים הקדוש זכר צדיק ברכה, במלחמת העולם הראשונה בשנת תרעז, העלילו עלילת ריגול על תלמיד מישיבתו והיה צפוי לגזר דין חמור ביותר. במהלך המשפט הופיע חפץ חיים להעיד על התלמיד שהוא חף מפשע. באותה עדות העיד החפץ חיים על עצמו שמעולם הוא לא סטה מן האמת. השופטים שאלו אותו, האם אתה מוכן לשבע שהנאשם לא ביצע את הפשע? השיב להם, בכל ימי חיי לא דיברתי שקר מעודי, אך להישבע אפילו על אמת אין בכוחי. שמעתם? ויש פה הצלה של תלמיד שיכול להיגזר על הגזר דין. להישבע אפילו על אמת, זה אני לא יכול. להגיד שקר מימי לא אמרתי, אבל להישבע על אמת לא יכול. אתם שומעים? הכל יודוכה והכל ישבחוכה והכל יאמרו והכל יום אין קדוש כשם.
הכל יודוכה
והכל ישבחוכה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמר אין קדוש כשם. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. שיהיה לכם שבוע טוב עם כלל ישראל, אמן. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים, רבי חנני מנשי אומר, עושה הקודש ברוך הוא זכות ישראל, אף יקו חרבו להם תורו ומצוות, שנה אמור אדנו בסלמה אנסת גו, יגדיל תורו וידיר.